קשת, כל שידורי תורה, ברוכים הבאים. אנחנו פותחים את השבוע בימי ראשון עם שיעור של הרב בנימין תבורי, סדרה בנושאי שוטים מודרניים, בעלי השוט ונושאי השוט. הרב תבורי.
אחד שעוסק בשאלות ותשובות של 120 חייב להזכיר בין גדולי הפוסקים של דורנו, בין המחברים הכי מפורסמים בענייני שאלות ותשובות, את הרב הגאון, הרב אליעזר ולדנברג, בעל מחבר הספרים ציץ אליעזר. האמת היא שהשם ציץ אליעזר הוא כל כך נפוץ וכל כך ידוע, מצוטט בכל הרבה ספרים ופוסקים, שיש אנשים שאפילו לא יזהו מי הוא המחבר של אותו הספר. קורות חייו הם יחסית צנועים, בניינים אישיים, אבל מפעליו הגדולים מדברים בעד עצמם. הרב ולדנברג נולד בתפריש עין וב, בערך ב-1916, ביר הקודש ירושלים. אביו הגיע לארץ מקובנה והתיישב בירושלים. רב אליעזר יהודה הצעיר למד בישיבת עץ חיים, ולאחר מכן למד בישיבת חברון. מספרים על זמן לימודיו בחברון, שהוא היה מתמיד גדול, ישב בצורה שקטה לבד, והשקיע את עצמו בלימוד. באותו זמן למד גם הרב הראשי לכשל עתיד, ראש ישיבת מרכז הרב, באברום שפירה, שדיבר על ההתמדה העצומה של אותו צעיר, הרב אליעזר ולדנברג. בזמן שהוא היה בערך בן 19, כנראה שנה, בערך כמה חודשים אולי לפני פטירתו של מרן הרב קוק זצ"ל, הרב ולדנברג הוציא ספרו הראשון, ספר של חידושי תורה, ספר בשם דבר אליעזר. הוא שלח העתק לרב קוק, ולימים גם סיפר בשבחו של הרב קוק בכמה וכמה מקומות. היה לו גם קשר עם רב צבי יהודה, שנים לאחר מכן, וגם היה לו קשר עם גדולי ישראל אחרים, כמו הרב עוזיאל, רב צבי פסח פרנק, ועוד. עיסוקו היה, פעם היה ראש ישיבה, בישיבה ספרדית, שהייתה קשורה עם הרב עוזיאל, אבל אחר כך נתמנה כדיין בבית דין הגדול לערעורים בירושלים, ישב על הדין, אבל בעיקר הוא היה ידוע כפוסק שישב וחיבר ספרים, שיותר מ-20 כרכים יש להם כבר של שאלות ותשובות ציץ אליעזר. בכמה עניינים ונושאים הוא התמחה באופן מיוחד. הוא היה גר קרוב לבית חולים שערי צדק הישן ברחוב יפו, והיה מעביר שיעורים לרופאים בבית חולים. הרבה מהרופאים היו שואלים אותו שאלות, והוא היה משיב שאלות תשובות ארוכות, עיוניות, שהרבה מהם נתפסו בציץ אליעזר. בענייני רפואה הוא התמחה, ואף כתבו ספר מיוחד, דוקטור שטיינברג הוציא ספר מיוחד על ענייני רפואה, לפי הפסקים של הרב ולדנברג. נדמה לי שהוא כתב את הספר הזה אחרי שיצאו 13 כרכים של ציץ אליעזר. כמובן היום שיש יותר מ-20 כרכים, בוודאי כדאי להוסיף כהנה וכהנה לאותו ספר, לאותו דיון של הרב ולדנברג בענייני רפואה. חוץ מענייני רפואה, כמעט שאין תחום בהלכה שהוא לא עסק, באופן מיוחד, בזמן הקמת המדינה, סביב הזמן של הקמת המדינה, הרב ולדנברג התייחס לשאלות מדינה, לשאלות של מדינה יכולה להיות מבוססת כמדינת התורה. והוא חיבר שלושה כרכים מיוחדים, הלכות מדינה, שעוסקות בשאלות משפטיות שקשורות למדינת ישראל, להקמת מדינה. היום נעסוק רק בשאלות שמופיעות בכרכים הראשונים של ציצי אליעזר. אבל כדאי לציין שהתשובות יותר מפורטות, דיונים יותר מפורטים, ישנם בספר הלכות מדינה, שיצא מחדש אחרי פטירתו של הרב ולדנברג, ויש לציין שהוא כותב שם על התחלת הגאולה במדינתנו. למרות שהיה ודאי קשור לעולם החרדי, התייחס בחיוב ובכבוד למדינת ישראל, והרבה שאלות הופנו אליו בקשר לענייני מדינה. זכה בהרבה פרסים, כגון פרס הרב מימון ופרס ישראל על מפעלו התורני, בעיקר על הספרים ציצי אליעזר. התשובות שלו הן בדרך כלל יחסית ארוכות, עם דיונים ממצאים של מקורות, ואף כורטוב של פלפול ודיון וניתוח במקורות. הספר הראשון יצא בזמן שהרב ולדנברג היה צעיר מ-30, הסכמות נכתבו בתש"ה, בזמן שהרב ולדנברג היה בן 29, והסכמות של גדולי ישראל, שני הרבנים הראשיים, הרב הרצוג, הרב עוזיאל, והרב הראשי של ירושלים, רבה של ירושלים, הרב ציפי פסח פרנק, כתבו הסכמות מאוד מאוד יפות, וגם היו דיונים מתוך הדברים שהוא כתב, בתוך ההסכמה במיוחד של הרב ציפי פסח פרנק. חלק הראשון של ציצי אליעזר מראה על מה שעניין אותו באותה תקופה, ועל השאלות שהוא חשב שיש לדון עליהם באותו זמן. בחלק הראשון יש סך הכל 28 תשובות. 19 מהם עוסקות בענייני חקלאות בארץ ישראל. כמובן, היו שאלות שהיו צריכים ללבן ולברר בזמן שבאמת היו חקלאים שרצו לעבוד על תערות הקודש, לקיים מצוות התלויות בארץ, דבר שבמשך שנים לא היה, והיו בירורים הלכתיים רציניים שהיו צריכים להקדיש זמן, לעיין בהם ולפסוק. הוא אף באותו כרך כתב קונטרס שלם על עוד שאלה שבאותה זמן היו צריכים לברר לכל צדדיו, וזה קונטרס גדול על ענייני חשמל, כמעט שאין ספר של שאלות ותשובות רציניות, שיש אחד מהמשיבים של דורנו שעסק בתשובות בצורה רצינית, שלא עסק בענייני חשמל. כמובן, יש מקום לחשוב על ההבדלים שיש בין חשמל בחוץ לארץ ובין בעיות החשמל שישנם בארץ. בכל אופן, דיון ארוך נמצא כבר בכרך ראשון. אבל היום אנחנו נתחיל לעסוק דווקא בכרך שני, לא נעסוק בענייני חקלאות, אלא בשאלות שמראות גם כן את העניינים של הזמן והיחס של הרב ולדנברג לשאלות. בחלק ב', בסימן חף ב', הרב ולדנברג נשאל על ידי ועד הפועל של הסתדרות הפועל המזרחי בארץ ישראל. והיושב ראש היה מר שרגאי. והשאלה הייתה, איך קובעים מיסים במדינת התורה? הדיון המפורט נכתב בזמן קצר. הוא אומר שהוא קיבל את המכתב הזה לפני שבוע וחצי. אחד מן המספידים של הרב ולדנברג, החומר מצאתי דרך הספרייה בישיבת הר עציון, אחד מן המספידים אמר שיש הרבה אולי שהיו יכולים לדון ולברר הרבה שאלות כמו שהרב ולדנברג בירר, אבל הרבה תשובות נכתבו בהקדמה. היום קיבלתי את מכתבך ואני ממהר להשיב, אתמול קיבלתי את מכתבך. אומר, זה כבר עניין שרוב הפוסקים לא היו יכולים לעשות. כאן תשובה ארוכה מפורטת במקורות רבים, נכתב שבוע וחצי לאחרי שהוא קיבל את המכתב ממר שרגאי, והוא אומר, הוא מתנצל שלא עלה בידי עדיין להשיבך, אבל עכשיו אני מתחיל. וקודם כל, הוא רוצה להגיד שיש רשות של בני העיר להטיל מיסים על הציבור. לעניינים החיוניים, הדתיים, הסוציאליים שאין לצרכת להם. והוא מדבר על הסמכות שיש לנבחרי טובי העיר, שנבחרו על ידי אנשי העיר, לדאוג לעיר, ויש להם חוב קדוש לדאוג לצרכיה הכללים שעיר ישראלית נצרכת להם. הוא אומר שהשאלה הייתה, איך קובעים עכשיו? לפי ממון, פירושו כל אחד לפי יכולתו, או לפי נפשות, שכל אחד משלם אותו הדבר. אז הוא מביא גמרא בבבא קמא, והוא מסיק משם ששיטת קביעת המיסים תלויה במטרת הגבייה. אם הגבייה היא לצורך ממון, אז שיטת הגבייה היא לפי ממון. אם הגבייה היא לצורך סכנת נפשות, אז שיטת הגבייה היא סכנת נפשות. אם מטרת הגבייה היא משותפת, גם יש בה צורך ממון וגם צורך נפשות, אז צריכים לגבות גם לפי ממון וגם לפי נפשות. הוא מצטט את הרמ"א שכותב, וכך הוא מביא גם מספר תרומת הדשן, שהדברים האלו אינם נידונים על בוריין בדין תורה, רק לפי מה שנמצא בספרים, אלא גם צריכים נידונים לפי ראות עיני הדיין, איך המנהג, איך הוא מצוי באותו זמן או באות תקופה. כמובן, הוא אומר שראשי הקהל יכולים להחליט, אם ראשי הקהל הם נבררו מתחילה, דהיינו שהייתה הצבעה, על ידי אנשי העיר, ולכן יש להם סמכות לתקן תקנות כאלה. בסופו של דבר, הוא אומר, כל דבר שאינו נחשב סכנת נפשות, נחשב ענייני ממון, וגובים לפי ממון. הוא התחיל לדון גם בעניינים שהם ענייני דת, האם בענייני דת גובים לפי ממון ולפי נפשות, ובסוף, כמו שהוא עושה הרבה פעמים, הוא מצטט, מסכם, ואומר שענייני חינוך, אספקת מים, תיקון דרכים, אספקת תאורה, כל אלה זה צורכי ממון, והם הנגבים לפי ממון. ענייני שמירה וביטחון, גם כן נגבים לפי ממון, אלא אם כן יש סכנה מיוחדת לקבוצה מסוימת מעבר לקבוצה אחרת, כגון מי שיותר קרוב לחומה וכו'. מעשי בריאות, אומר הכל לפי ממון. מסי סיפוק צרכים דתיים, מקוואות, רבנות, גם כן לפי ממון. אבל הוא אומר שיש מנהג קדום לגבות לענייני קדושה גם לפי נבשות, אז יש באמת מן הראוי להטיל חלק מסוים לפי ממון או לפי חלק נפשות. בתשובה הבאה, סימן חב גימל, הוא ממשיך לכתוב תשובה לאותו מר שלמה זלמן שרגאי, וכאן התשובה, השאלה הייתה, בקשר לשביתות, האם פועלים יכולים לשבות מעבודתם, ואף למנוע מאנשים אחרים למלא את מקומותיהם בעבודה? אנחנו כבר ראינו בדיונים שלנו, בתשובות במאה ה-20, שבחוץ לארץ היו שאלות גם כן בקשר לשביתות. אבל כאן מרגישים בחוש את ההבדל בין חיים בחוץ לארץ לבין החיים במדינת ישראל, וכאן אפילו לפני הקמת המדינה, בתשנ"ה. בחוץ לארץ השאלות היו האם מורים ללימודי קודש ואף ללימודי חול יכולים לשבות לפי דיני תורה. ראינו תשובות של רב משה פיינשטיין ותשובות של רב אהרן קוטלר, ועוד שדנו האם יש רשות למורים, לרבנים, למחנכים, לשבות. אבל התשובות שלהם לא כללו אוכלוסייה שלמה, אנשים שקשורים בתאורה, אנשים שקשורים בחשמל, אנשים שקשורים בכל מיני עבודות במשק. האם הם יכולים לשבות? וכאן כמובן השאלה היא הרבה יותר גורפת. האם בכלל יש מקום לעובדים לשבות? הרב ולדנברג מביא שיש שלושה נושאים הלכתיים שצריכים לברר. קודם כל, האם דיני פועלים תלויים במנהגי המדינה? ב', האם יש יכולת לקבוע כנסות למי שעובר תקנות מסוימות? וג', מי המחליט? האם הנבחרים, האם צריכים טובי העיר להתייעץ עם חברי העיר, האם צריכים כאילו משאל עם? והרב ציצי אליעזר דן בכל עניין כזה יחסית באריכות. בסופו של דבר, הוא אומר שיש כוח ביד טובי העיר, הממונים על ידי הקהל, לתקן תקנות לטובת הכלל. והוא אומר שאנשים צריכים להתייחס לתקנות האלה, ולכן כשיש צורך הוא מתיר לשבות להפעיל לחצים הבעל הבית שיחזור מההחלטות שלו להפרת תנאים. הוא אומר, אבל יש פוסקים שמצריכים דעת כל בני העיר. אז מן המובחר, במקום שאפשרי הדבר, אם רוצים תקנות חדשות, אז צריכים באמת משאל עם. אסיפה כללית, להכריע הדבר פי הצבעה. אבל הוא אומר, זה לא מעקב. רובה דרובה של הפוסקים סוברים שממוני הציבור כוחם כבני העיר. ולכן הדברים תלויים בהחלטות הוועדות, והפועלים או הארגונים יש ביכולתם, בהשתתפות חבר העיר, להתנות זה על זה שלא להיכנס בגבול עבודת חבריהם במקרה של סכסוך ביניהם לבין מעבידיהם. כמובן, יש מקום להרחיב את הדיון האם מותר להשבית נגד חבר העיר, נגד רצון הממשלה. יש לזכור שהתשובה הזאת, התשובות האלה נכתבו לפני הקמת המדינה, לפני שהייתה ממשלת ישראל. אבל הוא אומר שהפועל, אם הוא משוכנע בהחלט צדקתו, שיש עבירה מצד בעל הבית על תנאי עבודה, על תנאי מנהג המדינה, אז הוא אומר, יכול הפועל לעשות דין לעצמו בהתאם לקנס שקבעו במקרה כזה ממוני העיר, והוא מביא על זה מקורות בהלכה, ברמב"ם ובשולחן ערוך. כמובן זה הגרעין הראשון לדיון העקרוני יותר, כשיש ממשלת ישראל, והציבור של העובדים מרגישים שהם מקופחים באיזשהו מקום, לא שהם טוענים שהבעל הבית הפר את ההסכמות, האם הדין של שביתה מועיל, ועוד חזון למועד, תשובות נכתבו בזמן מאוחר יותר, גם בקשר לשאלה הזאת. אבל כאן ראינו שכבר בתשנ"ה התחיל הדיון בעניין היתר של שביתה, שביתת עובדים. ובהמשך החלק השני, יש עוד כמה וכמה תשובות שעוסקות בענייני מדינה, בענייני ממשלה, ואמרתי כבר שרוב העניינים האלה נדנו עוד פעם ביתר הרחבה בספר הלכות המדינה. לכן ברצוני כעת לעסוק בשתי שאלות שמופיעות בחלק ג' שגם כן מראות על הזמן והשאלות הלכתיות שהתעוררו אז. בחלק ג' שאלה מספר ג' תשובה ג' השאלה הייתה אחרי השואה. התשובה הזאת כבר נכתבה בעשרת ימי תשובה תשע"ח. לפני הקמת המדינה, תשרי, תשע"ח, הרב אפרתי כתב קונטרס בענייני אנשים שלא שמענו עליהם בתקופת השואה, לא נודע לנו בבירור שנפטרו, והשאלה הייתה, האם לטבל עליהם? האם יש מקום לקבוע יום יורצייט על אלה שבאותם הימים, בזמן שהאויב יימח שמו הרג ולא חמל קולנות יעקב, נאבד זכרם, הבנים או הקרובים רוצים לקבוע את היום הנורא הידוע שביצע בו אויב את עבודתו התמיה, מתוך השערה שכנראה נאספו הקידוש השם באותו יום יחד עם כל בני העיירה. אבל פרטים מדויקים לא היו. הרב אפרתי הביא את דברי האיתור שכתב בשם תשובת הריף. מי שטבע במים שאין להם סוף, אין היתר לאשתו. וכיוון דבחזקת חי קיימה, מסתברא דלא נהיגה אבילותא. בזמן שהאיתור מצטט ואומר שלא נוהגים אבילות, האם הייתה השאלה שאין חיוב לנהוג אבילות? או שאין היתר לנהוג אבילות? הרב אפרתי כתב, כנראה שהוא הבין שאסור לטבל עליו. והרב ולדנברג גמר, הוא לא יודע אם יש הוכחה מכאן, שאולי הכוונה שלא חייבים לטבל, אבל אולי אם רוצים להחמיר, אולי אין בעיה. אמנם, יש מקום לדון. אם לא ידוע שאותו בן אדם נפטר, רק משארים שהוא נפטר, אז יש עניין כמובן של התרת אגונות. אני לא דן, והתשובה הזאת לא דנה בנושא הזה כרגע. האם אפשר להתיר את אשתו. מתוך הנחה שאי אפשר להתיר את אשתו במקום כזה, אז אולי אין לנהוג אבלות. משום שאם ינהגו אבלות, אז אולי אנשים יחשבו שהוא בוודאי נפטר, ויתירו את אשתו על סמך זה שישבו שבעה. כמובן, אם הטיעון הזה הוא נכון, יש מקום להבחין בין בן אדם שיש לו אישה לבן אדם שאין לו אישה. אולי ביש לו לא התירו להתאבל, אבל בזמן שאין לו, אז אולי מותר להתאבל. הרב ולדנברג מצטט את דברי החתם סופר, ששם של נער פנוי, שנטבע במים שאין להם סוף. והחתם סופר השיב, שיש באמת מחלוקת. הוא מצטט ספר שאינני מכיר, ספר עזרת נשים, שהוא אומר שלא יתאבלו. אמנם זו משום גזירה לגזירה, אבל בכל אופן פסק להחמיר. הוא מצטט אף את דברי ערוך השולחן, שמתיר בגוסס להתאבל, אך אוסר עליו להגיד קדיש. הוא חושש שאם יגידו קדיש, אז באמת יתירו את האגונה. אבל להתאבל הוא מתיר. הרב ולדנברג אמר שהוא במחילה, הוא לא הבין את דברי הרב ערוך השולחן, שהרי הבעיה מסתם היא יותר על אבילות מאשר על קדיש. אם יתירו לו להתאבל, אז החשש קיים, והוא אף מביא את דברי ערוך השולחן בסימן אחר, שבאמת אומר שלא לנהוג אבלות. בשורה התחתונה, הרב ולדנברג פסק, שאם אין לו קרובים, אם אין לו לנהדר אישה, לא קרובים, סליחה, רק אם אין לנהדר אישה, אז מותר לקבוע יום בשנה, על פי השערה נהרג, ולהגיד קדיש וכולי. אם יש לו אישה, אז צריכים לעשות איזה הקר ושינוי של אנשים ירגישו שזה לא אבלות רגילה. מותר לו, הוא אומר, לקבוע, אבל בתנאי שיהיה הקר שאנשים אחרים לא יחשבו שאות בוודאי אנחנו פסקנו שאשתו, שהוא נפטר ויבוא להתיר את אשתו. וכמובן במקומות אחרים ולדנברג דן בשאלות של עגונות במקרים כאלה, האם באמת אפשר להתיר את העגונות, ואם כן אז מסתום השאלה הזאת כבר של אבלות עליהם, השאלות לא קיימות. התשובה האחרונה שאני רוצה להזכיר היום בחלק ג', שאלה גם כן שעד היום שייכת מסתום. הרב ולדנברג היה מהראשונים שהתייחס לשאלה הזאת. הייתה שאלה בקשר לאילת. בתשעין יוד, 1950, כנראה שהתחילה התיישבות באילת. והשאלה הייתה, האם במקומות יישוב החדשים צריכים לנהוג יום טוב שני, או דינו כארץ ישראל, שיום טוב יש רק יום אחד. קודם כל, זה פשוט, אומר הרב ולדנברג, שיום טוב שני זה של גלויות, לא ליושבי ארץ ישראל. והכוונה למקום יישוב שהוא בארץ ישראל, לא צריכים לשמור שני ימים. אבל יש מקום לדון בוויכוח, במחלוקת שיש בין הרמב״ם לבין הריטב"א, אם השם ארץ ישראל גורם לכך שנוהגים רק יום אחד. כל מקום שמיקרא ארץ ישראל זה שומרים יום אחד, או זה תלוי במקומות שהשלוחים הגיעו. אנחנו זוכרים את הגמרא במסכת ביצה, ששלחו מטעם, היזהרו במנהג אבותיכם בידיכם. אנחנו צריכים להתנהג כמו שפעם נהגו. במקום שהשלוחים היו מגיעים, בוודאי היו שומרים יום אחד. השלוחים לא הגיעו, היו צריכים לשמור יומיים. אז אם אנחנו שומרים בדיוק על התקן הזה, אז מסתום היום היו צריכים לשמור יומיים איפה שהשלוחים לא הגיעו, ואיפה שהשלוחים כן הגיעו, יום אחד. וזה לא תלוי דווקא בארץ ישראל או בחוץ לארץ. השאלה הזאת, כמובן, שאלה שקשורה להרבה מקומות היום. ואני רוצה להזכיר שסיפור שקרה לי בזמן המלחמה בלבנון, הגעתי לבסיס ארעי ליד העיר בחמדון בלבנון. ושם חיילים היו אמורים כבר להישאר בתקופת החגים. ושאלו אותי, לדעתי, האם צריכים לשמור יומיים או יום אחד. ומסתום הזה תלוי במחלוקת בשאלה הזאת של הריטב"א והרמב״ם. אבל בקיצור, נביא את הפסק של הרב ולדנברג, אז הוא אומר שלגבי, לפי הריטב"א, שכל ארץ ישראל הוקבל יום אחד, ומסתום הזה נכון לגבי אילת, שהוכלל מאז מימי דוד ושלמה ושאר מלכי יהודה בכלל ארץ ישראל. אחר כך הוא רצה להגיד שאולי אפילו שיטת הרמב״ם גם צריכים לנהוג בה רק יום אחד. והוא מביא דיון שאולי לפי הרמב״ם, מקום שמסופק, אם היה שם יישוב ישראלי בשער הראייה בכיבוש שני, היות שאנחנו יודעים שהיה יישוב יהודי פעם באילת, אולי זה נחשב מקום שהשליחים היו מגיעים. ולכן, בסופו של דבר, הוא חוזר לסכם את הוויכוח בין הרמב״ם לבין הריטב"א, ובסופו של דבר הוא פסק באילת, בהתאם לכמה וכמה יסודות וסברות שנתבררו, יש לנהוג בין לדעת הרמב״ם, בין לדעת הריטב"א, רק יום אחד בלבד. נדמה לי שהשאלה הזאת עדיין תיאורטית קיימת, אבל דומני שאין אף אחד שמחמיר היום באילת לשמו יומיים. מסתמה, הרב ולדנברג היה הפוסק הראשון שקבע מסמירים להלכה, ששומרים רק יום אחד, יום טוב באילת.